בואו נראה את הגמרא. הגמרא מספר את סיפור הרבונה. אבו לי 400 דדה דחמרה. היה לו 400 קדים של יין, חביות יין. התקוף. היין הזה החמיץ. כן, תקיפו לי 400 דדה דחמרה. 400 החביות של היין. 400 החביות של היין החמיצו לו. תראו, זה 400 חביות של יין, זה כמות הגדולה. כמו מישהו שנשרף לו העסק. הוא לא היה צריך את זה בשביל עצמו, כנראה הוא היה מוכר את היין הזה. אלה גבי רב יהודה, בא אצלו רב יהודה, אחו דרב סלה חסידה ורבנה. בא אצלו רב יהודה, אחיו של רב סלה, החסיד והחכמים באו אליו. ואמרו לה, רבד אבר אבר אבר, לא משנה, באו אליו החכמים האלה, ואמרו לה, לאין מר במילי. הוא נשמע, זה עם 400 חביות, היה צריך לעשות תשובה. תבדוק. למה זה קרה? על מה עשה השם לנו? אמר לו, מי חשיד לה בעינייך הוא? הוא אומר להם, רבון, תגידו, מה אתם חושדים בי ש... מה, יש לי איזה עבירות כאלה שיגרמו לכזה, כזה דבר, כזה חמור, זה עונש זה. טוב, אז אמרו לו, טוב, מה אלטרנטיבה? אז מי אתה מאשים? את הקדוש ברוך הוא? אמר להם, מי חשיד קודש הבריך הוא? אמרו לי, מי חשיד קודש הבריך הוא? אמרו לי, מי חשיד קודש הבריך הוא? אז מי השם פה? מה אתה רוצה לשבת אלוקים? טוב, אמר לו, אי כמה נשמע עליי, מילתא לימא. אם יש מישהו שיודע עליי איזשהו דבר שיאמר לי, אמרו לי, אך יש מי עליו, הם כנראה ידעו מה הם רוצים לומר לו, הם רק הכינו את ה... אז אמרו לו, תשמע, אנחנו כן שמענו עליך משהו, זה לא היה לדמר שביש על האריסי. זאת אומרת, יש לך אריס שעובד אצלך בגפנים, שמהם הוציאו את היין לחביות האלה, ואתה לא נתת לו את השכר שלו. אמר לו, מקשה וכלי, מי דמי לי? הקגלים לי כולי. הוא אומר, אני צריך להביא לו, הוא גונב לי בלי שאני אביא לו. הוא אומר, זה שאני אביא לו, הוא כבר לקח בעצם, הוא לקח, לכן לא הבאתי לו, הוא כבר לקח בעצמו. אמרי לי, אומרים לו, היינו דאמרי אינשי בתר גם הגנוב, טעם הטעים. זאת אומרת, נכון שיכול להיות שהוא לוקח לך, אבל אתה צריך לשלם לו את מה, את מה שמגיע לו. זה לא כך מובן מה הם אמרו לו, כי לכל הוא צודק, אם הוא לקח כבר. אז אולי הם התכוונו לומר לו, תשמע, כל זמן שלא טבעת אותו בבית דין ויצאת זכאי, שאתה לא חייב לשלם לו, אז בעיקר אתה... זאת אומרת, מה אתה אומר? הוא גנב לי, ולכן מה? אז אני לוקח, גונב לו. טוב, יש פה סוגיה הלכתית גדולה שלומדים מתוך הסיפור הזה, עניינים שקשורים למושג שנקרא אבי דין יש דין לנפשי. אדם יכול לעשות דין לעצמו, בהקשרים מסוימים, לא כל דבר חייב ללכת לבית דין. אבל השאלה באיזה קשרים אפשר לעשות דין עצמו, ולמה פה רבונה לא יכל לעשות דין עצמו. הוא יודע שהוא חייב להריס נגיד 100 שקלים, והריס גנב לו 150, אז הוא ביתרה כלפיו, אז מה רע בזה שהוא לא שילם לו? טוב, אז יש כל מיני פרטים הלכתיים שקשורים לכלל ההלכתי של אבי דין יש דין לנפשי שקשורים לסיפור הזה, אנחנו לא נכנסים לזה כי זה לא הסוגיה שלנו, רק אני אומר שזו סוגיה שטעונה ברור. זאת אומרת, זה לא שרבונה לא עשה פה חשבון הלכתי בהתנהלות שלו. הוא עשה, אבל כנראה יש פה מחלוקת בשאלה של הפרטים של העיקרון של אבי דין יש דין לנפשי. טוב. אמר לו, קיבל את הדברים שלו, קבין עלי דייב נלי. אומרים, טוב, בסדר. אני מקבל לעצמי, כמו שאתם אומרים, אתם חושבים שאני לא עשיתי כהוגן, אני אתן לו. איקא דאמרי הדר חלה ואחווה וחמרה. יש כאלה שאומרים שקרה לו נס, שהחומץ חזר להיות יין. זה דבר שלא קורה בדרך הטבע. היין הוא מחמיץ, זה טבעי. אבל החומץ להפוך להיות יין זה לא על פי הטבע. אבל זה קרה לו הנס הזה. וכאדם ראה, איקר חלב איזבן בדמי חמרה. יש כאלה שאומרים שלא היה פה נס, לא היה פה היפוך טבע מהחומץ ליין, אבל התייקר מחיר החומץ, וננקר בדמי יין. איך זה יכול להיות? כנראה הייתה צריכה גדולה של חומץ פתאום. למה? אני לא יודע בדיוק. אולי הנער היה לה הרבה דגים והיה צריך לכבוש אותם בחומץ. אז היה צריך הרבה חביות של חומץ. אז רבונו היה לו בשפע חומץ למכור לאנשים. זה כל מיני סיפורים, למה צריך את החומץ. טוב. אז יש לנו פה שתי אפשרויות, מה קרה פה בסוף. על פניו, נראה שאפשרות אחת אומרת שקרה פה נס, ואפשרות שנייה אומרת שקרה פה משהו בדרך הטבע. בואו ככה זה נראה. טוב, אומר הרב, לבית חד, זה פשוט, דלא אבית קודש אבריך הוא נס בלא צברך. כי השם יתברך רוצה בקיום הטבע. אם כן, כשיש בנס צורך לעשות לי רעב, אז זה מאוד לבניוס העדיף. זאת אומרת, שני העקרונות יש פה, במשפטים אלו של הרב. אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את העולם בדרך הטבע. איך אנחנו יודעים את זה? פוק חזי. סו תראו איך העולם מתנהל. 99.999 ועוד כמה 9% מהזמן, 3 נקודות, הוא מתנהל בדרך הטבע. נכון? כולל הצדיקים, שגם אצלהם העולם מתנהל בדרך הטבע. והראיה, שהרבה מהם עניים, והרבה מהם חולים, והרבה מהם יש להם צרות כאלו אחרות, וכשהם צריכים איזשהו דבר, הם צריכים ללכת לרופא, והם צריכים צבא שיגן עליהם, הם צריכים גם שומרי ראש שיגנו עליהם. בקיצור, העולם מתנהל בדרך הטבע גם אצל צדיקים. מה שהם מנסים לצייר את זה כאילו אצל צדיקים זה הכל ניסים ונפלאות, זה שקר גמור. זה שקר במובן של העובדות. זאת אומרת, זה שבמהלך חיים של צדיקים, שחיים 80 שנה, יהיה אנקדוטות, זאת אומרת, מבין מיליארדי מיליארדים של דקות, של חיים, שבהם העולם של הצדיק מתנהל בדרך הטבע, יכול להיות שהיו כמה עשרות דקות שזה התנהל בדרך לא טבעית. שלא לכם אשליות, זה תמיד נכון, מאברהם אבינו ועד למשיח בן דוד. בסדר? שלא היה אשליות. זה שאתם קוראים ספרים על צדיקים, מספרים לכם את כל מיני סיפורים, בהנחה שהסיפורים האלה נכונים, תמיד תעשו חשבון של הפרופורציה של הזמן. בסדר? אני אומר את זה כדי שזה יהיה ברור. של הזמן, הכוונה, כמה מהחיים שלו להתנהל בדרך טבעית, וכמה זה היה ניסים ונפלאות, אותות ומופתים. אז זה נקודה אחת חשובה. כולל אברהם אבינו, כולל יצחק, כולל יעקב, כולם בכל מכל כל. היה פרק זמן אחד בהיסטוריה, שגם אותו הוא מבחינת הקדוש ברוך הוא בדיעבד, זה השנים שהיו במדבר, וגם זה מבחינת הקדוש ברוך הוא זה בדיעבד, הסיפור הזה. כי מבחינתו שיכנסו לארץ ישראל והתחילו לעבוד. אבל גם זה לא קרה, בגללם, בגלל חטא המרגלים, ומבחינת הקדוש ברוך הוא, זה היה מיד, יציאת מצרים, כזו לארץ ישראל, ויאללה, תתחילו להתמודד. זה מה שצריך להיות. חטא המרגלים, זה הראה שהם לא בנים כאלה להתמודדות הזאת, אז 40 שנה עקות בדור, כל את זה בתור דבר שלילי, לא היה אספקה מהירה למשה רבינו, לא היה השגות. ב-40 שנה אלה, בקיצור, גם הרבה דברים בטבע שהמינימום כדי שהם ישרדו את ה-40 שנה האלו, זה מה שקרה באותם 40 שנה. אז זה פרק זמן מאוד קצר בהיסטוריה, והוא רק היה לצורך ובתחילת ההתהוות של עם ישראל. בקיצור, דבר יוצא דופן לחלוטין. כל ההיסטוריה שלנו לא היה ניסים גלויים כחלק מההנהגה הרווחת. זה נכון שחזל אומרים שהיו 10 ניסים שקרו בבית המקדש הראשון, שהראו בבית המקדש הראשון, המסים האלו לא היו, כן, תחשבו כמה הם מכסים מבחינת, חלקם היו מאוד זמניים, כן, זמנים מאוד מאוד מוגדרים, אבל כמה הם מכסים יחסית לנתח מהזמן, האין סוף של הזמן שבו הייתה הנהגה טבעית. כי זה רצון השם. לכן כל מיני אשליות של כל מיני אנשים שהתפללו לאלוקים ויעשה להם ניסים ונפלאות, אותות ומופתים, זה שטות גמורה. צריך להתפלל סייעתא דשמיא, זה כן, בתוך המציאות. על זה אנחנו מתפללים כל הזמן, שבתוך העולם, בתוך המציאות, יש סייעתא דשמיא. יש כל מיני אפשרויות בתוך הטבע הזה של העולם, שהדברים התרחשו בצורה שלילית, באופן חיובי, באופן מסובך, באופן קל ופשוט, על זה אנחנו מתפללים. אבל לא מעבר לדבר הזה. ניסים גלויים זה לא חלק ממציאות החיים, זה קיים, אבל זה לא דבר שהוא מבחינתנו רלוונטי ומשמעותי לחיינו השגרתיים, היומיומיים, רוב ככל הזמן, כמו שאמרתי, גם אצל הצדיקים. זה נקודה ראשונה, זה מה שהוא אומר. השם יתברך רוצה בקיום הטבע, והקדוש ברוך הוא לא עושה נס ולא צורך. זה 2. יש מצבים חריגים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לצדיקים. כשיש בנס צורך לעשות ליראיו, עכשיו תראו מה הוא אומר, גם במצבים המאוד מאוד חריגים האלה, גם זה יראו מאוד חריגים האלה, גם אז למעוטו בניס העדיף. זאת אומרת, הנס יהיה כמה שפחות. כמה שפחות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם הזה בהנהגה הטבעית הזאת, כי זה עניינו של העולם הזה. כן, לא נכנס על השאלה למה הוא מראה את העולם הזה באופן כזה של הנהגה טבעית, אבל זה מה שאנחנו רואים, כן, במשך אלפי שנים של ההיסטוריה, שככה זה מתנהל. טוב, עכשיו השאלה היא כזאת, כי פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רצה להשגיח על רבונה, ולעשות, כן, אחרי שהוא עשה את התשובה, קיבל את הדברים של מה שאמרו לו, חכמים אחרים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה ללכת לקראתו, נקרא לזה ככה. ואז אומר הרב דבר, כן, מעניין, אומר ככה. הוויכוח, אני אגיד זה במילים שיהיה כך נראה את זה בפנים. הוויכוח בעצם בין שתי השיטות האלה, שכתובות בגמרא, זה בשאלה איזה נס יהיה יותר קטן. איזה נס יהיה יותר קטן. זאת אומרת, צריך לעשות פה משהו לרבונה, שהוא לא יפסיד כתוצאה מההחמצה. אבל מה האופן שיהיה החסכני ביותר? החסכני ביותר בניסים. זה הסוגיה. עכשיו, מה הוויכוח? הלכאורה פשוט שהחיסכון היה יותר פשוט, היותר גדול בנס, זה שהחומץ יתייקר, כי זה בדרך הטבע. אבל בואו תראו, זה לא כך פשוט. ובזה פני כי מה הוא ראוי יותר למעט? איכות הנס, אף על פי שהעדי זה יגדל בכמות, או כמות הנס, אף על פי שהעדי זה יגדל באיכות. וזה המחלוקת. והנה החזרת החומץ ליין, היא נס גדול באיכותו, נכון? נס, מה? החומץ הופך להיות יין. שלא בסדר הטבע כלל, אז במובן האיכותי, אז עשינו פה נס עצום. אבל הוא קטן בכמות, שלא מתפשט כי אם על אלה 400 דנת חמור של הצדיק, רק על 400 חביות. אבל באי כורחה לה וקם מדמי חמרה, הוא נס קטן באיכות, שהולך על פי דרכי הטבע. אבל הוא גדול בכמות, שאני רוצה להתפשט על הרבה עניינים. עד שיגיע שיתייקר החלה מדמי חמרה. כן, הרי כדי שזה יקרה כמו שאמרנו. אתה צריך שהשוק ישתנה פה. כדי שהשוק ישתנה, אתה צריך ליצור צריכה. כן, וקחו נגיד שכמו שאמרנו, נניח שעכשיו היו צריכים הרבה חומץ כדי, אני יודע מה, לשמור, להחמיץ את הדגים בחומץ, לא יודע בדיוק. מה שמשתמשים בו בחומץ בזמנם. בטח אם היה מדובר באיזה כל מיני מחלות או כל מיני דברים כאלה שהיו משתמשים בחומץ בתור תרופה. אז הקדוש ברוך הוא צריך לקבל את המחלה הזאת, עכשיו צריך לעשות חשבון, מי ראוי לחלות, מי לא ראוי לחלות, אבל לא כולם חולים כמו שראינו בקורונה, זה מדויק כזה. מי כן, מי לא, זה כל החשבונות, זה כל הזה, ועכשיו יהיו חברות שיקבלו כתוצאה מזה, זאת אומרת, זה לא רק רבו להרוויח, יהיו עוד אנשים, אז אולי הם לא זכאים, אז לעשות את החשבון המדויק, איך זה בדיוק יקרה כדי, קיצור, תעשי שני עפו מערכות שלמות כדי שיקרה לרבונה את זה שהוא יקבל את דמי היין שלו. טוב, אז נכון שבאיכות זה לא נראה כל כך נס גרנדיוזי, אבל בכמות, כאילו כמה מערכות צריכות להשתנות פה, זה דבר עצום. עד שהגיע שיתקר אחר למחמה, סביר לי להידך, להיקדם, עוד יותר טוב לבית איכות הנס, אף על פי שמתגדל בכמותו. זה הוויכוח בעצם. עכשיו תראו שהוויכוח הוא בעצם במדיניות, נקרא לזה החסכנית בניסים. במשרד האוצר של הניסים של הקדוש ברוך הוא, יש שם תקציבאים חסכנים, הם מתווכחים ביניהם מה האופן שהכי יצמצם את הניסים. לבטת, תניא אבא בן ילמי אומר, השם ידברים איתי מצטער כל ימי על תפילתי שתהה לפני מיטתי. זה דבר ראשון, התאמצתי כל החיים, ועל מיטתי שתהה נתונה בין צפון לדרום. אז מסבירה גמרא, על תפילתי שתהה לפני מיטתי, מה לפני מיטתי? הנה לפני מיטתי ממש. כן, זאת אומרת, הכוונה פיזית הייתה את המיטה, והוא היה מתפלל, המיטה מפרידה בינו לבין הקיר. זה לכאורה לפני מיטתי, ואמר רבי דם מרה, ואתם רבי שואב לנאיבי, מנהל נטועל שלא דבר חוצה, אז בינו לבין הכותל, שנאמר ויספר חסיון בלב לקיר, ומתפלל לאשר. עד רבה, זה גרוע שהמיטה חוצצת. לא תימה לפני מיטתי, אלא אימה סמוך למיטתי. כן, זאת אומרת לו מיטתי, הכוונה לא לעשות מלאכה, לא להתעסק בשום עיסוק, עד שאני קורא קריאת שמע ומתפלל. ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום, אמר לך ברחנים, אמר לאברהם יצחק, כל הנותן מיתו בצפון לדרום, אבל הם נזכרים. שנאמר, וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו בפתח נפלים, כתיב אחד, וצפונך תמלא בטנם, ואתם אמרו, אמר לנו, הנה תאומים בבטנה. טוב. בקיצור, אנחנו רואים שיש עניין שהמיטה תהיה דווקא בין הצפון לדרום. אומר הרב פסקה למתת. ושינה, האדם משוגע בחומריות, מפני שהרצון השכלי שר ממנו וכוח המדם הלבדו פועל פה. הגר רוח נתומה שורה על הגוף עד שצריך להעבירו בנטילת ידיים. ראינו כי אף שאפשר לשלמי המעלה שיהיו פועלים בשכלם בשנתם בהשגות רמות למעוד, כמו דם קשה עליון הרבה זכו לזה, על מצד הנשמה, אבל הגוף הנשמה פועל בשעת השינה. פירוש. אם נשים לב, בזמן העירות, אנחנו כבני אדם יש לנו גוף, חלק חומרי ויש לנו חלק רוחני, נפש, שכל, נשמה, זה העניינים הרוחניים שקיימים בנו. בזמן העירות, אז יש אקטיביות של השכל, שהוא הרוחני שבנפש. רוחני ביותר השכל, כן? לא המוח, המוח זה סתם איבר. אבל השכל, המופשט, הוא הרוחני שבנפש, בזמן העירות השכל פעיל. ואז מה קורה לגוף? כיוון שיש פה מכלול שלם של אדם שהוא גוף נפש, אז הגוף, כן, כתוצאה מההתעצמות השכלית, השפעותיו של הגוף קטנות. כי השכל שהוא הרוחני ביותר, הוא דומיננטי בזמן העירות. הוא מקטין את ההשפעות של הגוף. אבל מה קורה בזמן השינה? בזמן השינה אין לנו פעילות אקטיבית. בכל המשמעות, כמו שאדם לא הולך בזמן השינה, הוא גם לא אוכל ולא מדבר ולא מזיז את הידיים. חוץ מתנועות כאלה או רפלקסיביות או שהוא קצת, קצת ער, כן? לפעמים אנחנו מתעוררים מתוך כדי השינה ואז אנחנו זזים. כשאדם מתהפך על מיטתו, אז יש בו קצת עירות. כן? אם אתה בשינה כבדה, אתה לא זז. בקיצור, אין פה נפש פעילה, אין פה רוחני פעיל. ואז במובן הזה הגוף בעצם הוא כביכול מנותק מהפעילות הרוחנית שיש באדם. וגוף שמנותק פעילות רוחנית שבאדם הוא מסתאב, הוא חומר. הוא חומר בלי רוחני שמתמזק בו. חומר כזה מסתאב. זה מה שאומר פה במשפט הראשון, אדם שוקע בחומריות, כשהרצון השכלי שר ממנו. מה כן פועל כל הזמן? כוח המדם. הדמיון כל הזמן עובד. הדמיון כל הזמן פועל. הדמיון כל הזמן פעיל. גם כשאנחנו לא שמים לב לדמיון, הוא פעיל. כל הזמן. ובשינה, אנחנו לא צריכים להפעיל אותו. הוא עובד. הוא עובד שעות נוספות. 24-7 עובד. שבתות, ימים טובים, חגים, הכיפור, תשעה באב, שינה, עירות, כל הזמן הוא עובד. טוב, עכשיו, מה זה הדמיון? הדמיון זה הספיגה של הרשמים של עולם החומר. זה הדמיון. נכון? זאת אומרת, הדמיון יש בו ריחות, טעמים, מראות, צלילים, הרגשות. כל מה שהוא החוויות של המפגש עם עולם החומר, הם קיימים בדמיון שלנו. זה כן קיים בשינה. זאת אומרת, בשינה יש גוף ואת החומרי שבנפש. כן, ולכן יש הסתאבות בשינה. זה המושג שנקרא רוח טומאה. כן, רוח הטומאה שורה על הגוף, כלומר, חומרנות, חומריות גסה, עד שצריך להעבירו בנטילת ידיים. הפתרון זה נטילת ידיים. והיינו, כאף שאפשר לשלמי המעלה שיהיו פועלים בשכלם בשנתם בהשגות רמות למרוד, כל עוד המקדוש העליון הרבה שזכו לזה. כן, זאת אומרת, יש אנשים שבזמן השינה שלהם משיגים, זה צדיקים גדולים, בזמן השינה משיגים השגות מאוד עליונות. כן, אחד המפורסמים לזה, זה רב צדוק הכהן מלובלין. תראי את הספר של נסיס הלילה? אני לא מכירי, תפתחו אותו, את הספר נסיס הלילה, תפתחו. כתוב, חלם לי. ככה הוא מתחיש, חלם. זה לא את החלומות שלו, רב צדוק. הוא לא חולם על מותגים, על כל מיני שטויות, על מכוניות. זה החלומות שלו. כן, נבואה, רמב"ם כותב, אדם רגיל, לא משה רבינו, התנאים הכי טובים לנבואה זה השינה, שאז כוחות הגוף לא פעילים. זאת אומרת, הגוף מצד אחד הוא מנותק מהשכל, כן? אבל מצד שני הוא לא פעיל. אז אם יש עוצמות גדולות של הנשמה, אז יש אפשרות להשגות הנבואיות. כן, זה מה שהוא אומר, זה היינו מצד הנשמה. אבל על הגוף אין לשם פועלים שעת השינה. היא כאילו מנותקת ממנו. הרוחני כביכול מנותק מהחומר. חוץ, כמו שאמרנו, מהצדדים החומריים יותר שבנפש, זה הדמיון הנמוך שבאדם. טוב, אז עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. והנה ההבדל בין פעולת התורה לפעולת התפילה על האדם. שהתורה מרוממת שכל האדם, אינה מזקק הגוף. התפילה בעיקרה תעודתה מרוממת את הכוח המדם של כוח הגוף, ומכוון מאוד לרומם רצון הגוף לדברים נשגבים קדושים. על כן ראוי להתאבות שתהיה תפילה ספנית התורה. כדי לתקן מיד התפילה תחסר בגוף מצד טבע השינה. פה אנחנו נשים לברור של שני מושגים נוספים. תפילה ותורה. אבל כיוון שנגמרנו הזמן, אז אנחנו נעצור פה, כי באמת לברר את שני המושגים צריך קצת להאריך, ולעיקר להבין את ההבדל בין תפילה לבין תורה. טוב, עד כאן. בסדר.